הגענו לדף ממחת עמוד א' בשורה 17, למדו במשנה, כשם שאמרו הפוגם לכתובתה לא תיפרד בשבורה, וכן היתומים לא ייפרו כך, היתומים לא ייפרו חוב שחייבים להביא אלה בשבורה. עומד גם ממן, מי לא ייפרו אלה בשבורה? הנה, מהלווה, מוצאים לו שטר חוב שירשו מהווים, צריכים להישבע שבועת ירושים, שאין להם ידיעה מהווים שהשטר פרוע. עברון שקל בלא שבורה, היינו בשבורה. אביהם המלווה נוטל בחייו מהלווה בלא שבורה, כששכן בידו שטר מקוים, ואילו היורשים צריכים לגבות דווקא בשבועה. אלא אחי כמה כפי שראינו בדף הקודם, וכן היתומים שעל המלווה, כשהם גובים היתומים של הלווה, לא ייפרו אלה בשבורה. אם מתו המלווה והלווה, יתומי המלווה יכולים לגבות מהיתומי הלווה בשבורה. ורב ושמואל פרשו דם את רבי, לא שאלו אלא שמת המלווה בחיי הלווה. אבל אם מת הלווה בחיי המלווה, כבר נתחייב המלווה בחייו לבני לווה שבורה. מי שעה שמת הלווה, חל על המלווה דין שאם בא לגבות מיורשיו, אז חייב להישבע שהשטר לא פרוע. ואין אדם מוריש שבורה לבניו. אדם לא מוריש לבניו ממון שיכול לזכות פה רק על ידי שבורה. שהם כאילו יגבו אותו בלי שבועה, הם צריכים להישבע, הם לא יכולים להישבע. לכאורה הם צריכים להישבע שוודאי שהשטר לא פרוע, הם לא יכולים לעשות ככה. ולכן ראינו בדף הקודם, שרב ושמואל אומרים שכשנקבע בתובע לא יכולים להישבע, חזרה שבועה לסיני. שלחו את השאלה הזאת כמה את רבי אלעזר שהיה בארץ ישראל, שבועה זו מעטיבה, שלח לו יורשים, נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. אומר רבי אלעזר, אכן, אפילו אם מת הלווה בחיי המלווה, לא פקע המון יורשי המלווה בגלל השבועה שהייתה מוטלת עליהם. כלומר, הם חולקים על רב, הוא חולק על רב ושמואל. אם לא יכולים שבוע ממש כמוהו, שאכן שבועה ודאית שהשטר לא פרוע, אז נשבעים שבועת הירושים, שאין להם ידיעה מהווים שהשטר פרוע, ונוטלים. זה שבועת הירושים. מאוחר יותר שלחו את זה, שלחו בימי רבי עמי, שהוא גם היה בארץ ישראל, אמר כולי, היי שלח אלי, ואז לי, כל כך הרבה ממשיכים לשלוח את השאלה הזאת לארץ ישראל, יש ככין הבטה מה מי לא שלחי לנו, אם היינו מוצאים בזה סברה חדשה בזה, לא היינו אומרים להם. אלא אמר רבי עמי, הואיל ואת על ידן אינה במיתה, מכיוון שכבר השאלה הזו הגיעה לידינו, נאמר בדבר. אז הוא אמר כך, עמד בדין ואז מת, כלומר אם המלווה עמד בדין בני הלווה, שוצא עליהם שטר זה וחיבו בית דין נשבע שהשטר לא פרוע, ואחרי שהספיק לעמוד בדין הוא מת, כבר נתחייב המלווה לבני הלווה שבועה, ואין אדם מוריש שבועה לבניו. אז זה נכון לפי זה, לפי הרב ושמואל. אבל אם לא עמד בדין, הוא מת, אז יורשים, נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. אז לכן לפחות הם, כמו שאמרנו, שבועת יורשים, רק נשבעים שאין להם ידיעה מהאבים שהשטר פרוע כדי שיגבו את החוב. אבל הרב נחמן תקף אותם, אמרתי לרב נחמן, עתו בית דין כמחייב לשבועה, בית דין הם מחייבים את המלווה שבועה, הרי מעיד דשא אחיו לווה, כבר מהזמן שמת הלווה, היא חייב למלווה לבני לווה שבועה, המלווה יתחייב לבני הלווה שבועה, מרגע שמת הלווה, חל הדין שאין המלווה יכול לגבות מהיורשים אלה בשבועה, אין צורך בפסק בית דין על זה, אלא מה רב נחמן איתה לדרב, אם אכן קיים הדין שרב ושבועל איתה, אלא איתה לאיתה, משמע שהוא מסתפק בזה, אבל אמרנו שהוא לא מסכים עם רב ושמואל, אומרת, מה אני מספק אלי? מה, אם רב נחמן היה מסופק עם הנחה כרב ושמואל או לא? ואמר רב יוסף ברמניו, אמר רב נחמן, עובדה, ראינו בדפים הקודמים שרב נחמן פסק על אחד המעשה מקש ובא לפניו, שהתחייב על נתבע שבועה ולא יכלו, לא הוא ולא הטובה להישבע, שיחלוקו, לא כמו רב ושמואל, אלא לדבריו רבי מאיר כאמר, לפי רבי מאיר שהוא לא אומר יחלוקו, שהוא אומר חזרה שבועה למקומה, אז זה אומר אם הלכה כרב ושמואל הלכה, אם לא, לא. אבל אין לו סביר אלי, הוא עצמו לא סובר כך, אלא הוא פוסק רבי יוסי, שבשניהם חשדים יחלוקו, והוא עדים ביתומים מהיתומים, יסבור רבי יוסי שיחלוקו. מתי רב אבשיה, קושיות על רב ושמואל, משנה מסכת כתובות, מתה יורשי המזכירים לכתובתה עד 25 שנים. כלומר, אם האלמנה מתה בלי גבות הכתובתה מיורשי הבעל, אז היורשי המזכירים כתובתה וטובים וגובים אותם מיורשי הבעל עד 25 שנה מזמן שמת הבעל. אם עברו 25 שנה ולא גבו את הכתובה, הפסידו את הכתובה. בכל מקרה, בתוך ה-25 שנה, יכולים לגבות יורשי האישה, לגבות מיורשי הבעל, למרות שהבאת הבעל לפני האישה, והתחייבה בחייה בעצם משווה, שעדיין לא גבתה את כתובתה, שבא לגבות מיורשי הבעל, מוכח, שדם מוריש למנה במות, שיכול לגבות אותו רק לידי שבורה, למרות שהם לא יכולים משווה כמו, שלא כמו רב ושמואל. אלא אחר מה הסכן, שהשבעה ומתה, כמובן נשבעה בחייה לירושי הבעל, ואז היא מתה. עוד קושה, משנה בכתובות אחר, משנה אחרת בכתובות, תשמה, נשא ראשונה ומתה, נשא אישה ראשונה ומתה בחייה, ואין הכתובה. כן, הכתובה לאישה שנתלמנה, הכתובה היא רק לאישה שנתלמנה ונתגרשה. ואחרי זה נשא אישה שנייה ומת הוא בחייה, ולמה הגיעה הכתובה? יורשי האישה הראשונה טובים כתובה בדין דכרין שהתחייב הבעל הראשונה. או שהם באים לחלוק את ירושת אביהם בני האישה השנייה, אז השנייה ויורשי הקודמים ליורשי הראשונה, גובים כתובתם נכסי הבעל שמת, לפני שמקיים בני הראשונה את חלקה בנכסים. מכיוון שהכתובה זה חוב שמשועבדים אליו נכסי הבעל. הזכות של בני הראשונה היא בתורת ירושה, ובעל חוב גובה את חוב מהנכסים שהוריש המת לירושה, והקשר מתחלק בין היורשים. בכל מקרה רואים שגם שמת הבעל בחיי האישה השנייה והתחייבה שבועה ליורשיו, אם בא לגבות מהם כתובתה, היא מורישה את זכותה וכתובתה לבניה, למרות שהם לא יכולים להישבע כמוה, שלא כמו רב ושמואל. אומרת מה גם פה, החנם נשבעה ומתה. תשמע, עוד קושיה, משנה אחת בכתובת, אם התנה הבעל עם אשתו בשעה שהוא נשא אותה, או שהיא או יורשיה, כל מי שבא בחמתה יוכלו מגבון כתובתה בלי שבועה ובלי נדור, אבל יורשיה משביעים אותה ויורשיה ודבעים בירושותה מחמתה, כיוון שהתנה שרק הוא בעצם לא יתבע מהם בשבועה, אבל לא חייב את יורשיה בכך. לכן אם בא לגבות מהם, צריכה לשבת שבועת הכתובה במשנה, מי שנפרה מנכסי יתומים שלא קיבלה כלום מכתובתה בחיי הבעל. אם את היורשים צריכים לשווה, שאין להם ידיעה ממנה שנפרה כתובה בחייה. ופה רואים שיורשי האישה נשבעים וגובים, ודאי מדובר שלא נשבעה בחייה. אז אם ככה היו גובים בלא שבועה, בכל זאת גובים, אף על פי שלא יכולים לשווה את אותה שבועה, עוד פעם לא כרב ושמואל, אמר רב שמעיה יש לצדדים תענה, אותה באלמנה ויורשיה בגרושה. כלומר, המשנה שונה שני דינים שונים, שני דינים של שני מקרים שונים. יורשיו משביעים אותה את האישה בעצמה בקשר אלמנה, ואילו משביעים את יורשיה של אישה בגרושה שמתה בחיי הבעל אחר שהתגרשה, שמעולם לא נתחווה לבניו שבועה. לכן אין פה קושיה על דינו של רב ושמואל. עוד קושיה על רב ושמואל מברייתא, תמיתי רב נחמן בר הושעיה, היה יפה כוח הבן בגביית החוב מכוח האב, שהבן גובה בן משבועה בן שלו בשבועה. ואילו האב אינו גובה בשבועה, היחידה מתאמת לווה בחיי המלווה, וקטן, הבן גובה בן משבועה בן לא בשבועה. בשבועה היינו בשבועת היורשים, שלא בשבועה, כרבן שאומר גמליאל. אף על פי שמדובר כשמת הלווה בחיי המלווה, ומת הפרט, כשאין עדים, הבן גובה בשבועת היורשים, סתירה לרב ושמואל. אמר רבי יוסף, אמני בית שמאי, דאמרי, שטר העומד לגבות כגבוי דם, נחשב כגבוי, שהמלווה נחשב כמוחזק בחוב, כמו שעדיין לא גבו בפועל. לכן לא נחשב החוב כזכות באלמה של האב, שיכול לשבב לגבותו, אלא נחשב המון גמור בחזקתו, וכן יכול להוריש אותו לבניו, כמו שצריך לשבב כדי להחזיק אותו. אומרת מה איקלה, רב נחמן נסורה, הגיע לסורה, ולגבי רב חיסדא ורב בר אבונה, אמרו לי, ליתם מר נעקרא לדאב ושמואל, יבוא מר ונעקור דינו של רב ושמואל. אמר רב נחמן, איקפה לי ואת כולן פרסה, למיקרא להד הרב ושמואל, טרחתי ובאתי את כל הפרסאות הללו, כלעקור דינם של רב ושמואל, עבדו לא נוסיף עליו, מספיק שלא נוסיף עליו, שנפסוק את דבריהם רק בקשר יתומים שגובים מהיתומים, שלאו דיבור בפירוש, אבל לא נלמד מזה למקרים אחרים דומים. לא נרחיב את הדינו של רב ושמואל, לא חייבים לעקור אותו. כגון מאי, איזה עוד מקרה דומה אין להורות בו כרב ושמואל, לפי רב נחמן, שאומר לא להרחיב. דבר הפעם, הפוגמת שטרו ומת יורשים, ומת, היורשים נשבעים שבועת יורשים ונוטלים. כלומר, מי שפוגמת שטרו, שהודה בבית דין שמקצתו פרוע, ומת, היורשים שלו נשבעים שבועת יורשים, שלא ידוע להם מאביהם ששטר החוב פרוע, ונוטלים את שער החוב. למרות שאביהם מתחייב וחייב להישבע בוודאי ששער החוב לא פרוע, כמו שלמדנו בדין פוגמת לכתובתה, ועכשיו שמת אין היורשים מחשבה וכו', אומר הפאפה שהם יכולים לגבות את החוב מכוח שבועת ירושים. לא אומרים בזה שאדם לא מורשים בניו שבועה כמו דעת רב ושמואל. והגמרא מביאה מעשה בעניין זה, עודי שחי ושווק ארבע, היה לווה אחד שמת בחיי המלווה והשאיר ערב, ואחרי זה מת הלווה, באו יתומי המלווה לגבות את החוב של אביה מן הערב, והיה פה מלווה בשטר, סבר הפאפה למימה, נעמי זה לא הוסיף עליו. חשב הפאפה לומר שגם בזה זה ביקש אין להוסיף על דבר רב ושמואל, שהם דיברו עם יתומי המלווה, הגובים יתומי הלווה. כאן באים לגבות מן הערב. אמר לרבון הברד רב יהושע לרב פאפה, אתו ארבע לה בת ארית מאזיל, וכי הרב לא חוזר אחרי זה על יתומי הלווה לגבות מהם, מכיוון שסוף סוף יגבו מהם, נחשב כמקרה של יתומי מלווה שגובים מיתומי הלווה. זה לקרוא ממש הדינו של רב ושמואל, ולא הרחבה של רב ושמואל. הגמרא מביאה עוד מקרה שמת הלווה בחיי המלווה, ההוא דשחי והיה מלווה אחד שמת, אחרי שמת הלווה, ושבק אחה, השאיר אח שירש אותו, שלא כאילו היו בנים, האח בא לגבות את השטר של אחי מיתומי הלווה, האם הוא יכול לשבע שבועת ירושים לגבות מיתובי הלווה לו? סבר רמי ברחב למימר, הנה מדי לא הוסיף עליו. זה גם הרחבה של רב ושמואל ואין מה להרחיב את הדין. אמר לרב, מה לי שלא פקדני אבא, מה לי שלא פקדני אחי? מה ההבדל באמת המהותי בין אם יורשי הלווה לווים שלא פקדני אבא, בין יורשי שלא פקדני אחי? אין פה, זה בכלל מקרה שדיברו עליו רב ושמואל, זה אותו דבר. זה פשוט כשהילדים יורשים אותו, וזה כשהאח יורש אותו. והגמרא מביאה הלכה למעשה בעניין, אמר רב חמא אשתד לא התמאיר חטא לא כרב ושמואל ולא כרב אלעזר. היי דיין דעבד כרב ושמואל עבד, אם יש דיין שעשה מעשה כרב ושמואל, אז הפסק שלו קיים ואין מחזירים את הדין, דעבד כרב אלעזר גם עבד. אחרי שלמדנו שבדעבד בין מעשו כדי הזו ובין מעשו כדי הזו, דין קיים. הגמרא אומרת, כיצד לדאוג בשטר שיתומים קודם שבאים לדין? אמר רב פאפאי שטר דיאטמי, שטר שיתומי המלווה שמת לאחר שמת הלווה, לא מיקרא קרינן ליה, לא אין קוראים אותו ולא הגבוי המגבין, וגם אין לא גובים אותו מיורשי הלווה. הגבוי לא מגביל, אין גובים אותו מיתומי הלווה, דין מסביר לי כרב ושמואל. אולי אנחנו סוגרים להלכה כרב ושמואל, מי כאלו קרים, גם לא קוראים אותו, דעד דיין, דעבל כרב לזר, אבל לא קוראים אותו, כי אם יש דיין שעשה כרב לזר, אז מה, לא מחזירים את הדין? משאיר את השטר ברשות היתומים, שמה יביאו אותו לפני בית דין, שיפסוק להם כרב לזר, שמה שיתומים נשבעים שבועת היתומים ויגבו בו. והגמרא מביאה עוד מעשה בזה, ההוא דיין לדעבר, היה דיין שעסק הרבה לעזר, השביע את היתומים שבועת ירושים, נתן להם את החוב, הב אסור בברם במטה, היה תמיד חכם אחד צעיר בבעירו, אמר לי, הייתינה הגרת ממערב, הדלייתי לך גם לעזר, מהווים מכתב בארץ ישראל, שאין לך גם לעזר. אמר לי, חיטה איתי כשתביא את האיגרת, אשמע לך עכשיו, עשה מה שנראה לי לך. כלומר, הוא רוצה לחלוק, אגיד, אני אביא לך מארץ ישראל, שיש פה מכתב, לא עושה את קרם בלעזר. אמר, יא, בכבוד, תביא. עד לקמת הרב חמה, הוא בא לפניו, בא תמלי לפני הרב חמה, וסיפר אותו מעשה. אמר לי, היי, דיין, דאב לקרם בלעזר, עבד. זה לא נכון מה שאתה אומר, שאפשר להביא מארץ ישראל מכתב, שהלכה כלא רב בלעזר, אלא אדרבה, מי שעשה קרם בלעזר, עשה. עוד למד במשנה, אבינו נשבעים שלא בטענה, משמע לכאורה שמה שנאמר במשנה, נשבעים בלי שאדם תבע אותם. הוא אומר, אתה בשוק תהיה, סקינן. אנחנו עוסקים פה בשוטים שנשבעים מבלי שאדם תבע אותם? אלא אחי כאמור, אינו נשבעים שלא בטענת ברי, בלי שתבעו אותם ודאי אתה חייב, לא בטענת שמה. הכוונה, תובעים אותם, שמה עיכבת אצלך מעות שמגיע לי. כלומר, טענת שמה ולא טענה ודאית. והגמרא מביאה את שני המקרים הראשונים שנאמרו במשנה, השותפים והריסים. ואחרי זה נאמר במשנה האפוטרופוטין, האישה שנוסף נותן בתוך הבית ובן הבית. וטענה בברייתא, בן בית שאמרו, זה המקרה האחרון לגבי בן בית, לא שנכנס ויוצא ברגליו, אלא מכניס לו פועלים, מוציא לו פועלים, מכניס לו פירות ומוציא לו פירות. כלומר, מה זה בן בית? בן הבית, אחד האחים שהתעסק בנכסים שירש עם אחיו מאביהם. אז בן בית שאמרו, לא מדובר מי שנכנס ויוצא ברגליו, שרק מסייר בנכסים להשגיח עליהם, אלא מי שהתעסק בנכסים בהוצאות והכנסות לצורכם, ממש התעסק בנכסים, מכניס לו פועלים, מוציא לו פועלים, מכניס לו פירות, מוציא לו פירות וכו'. אומרת, מה ישנה הני? מה שונים אלו שהמשנה חייבה אותם שבועה על תנת שמה, בשונה משאר טובים, שאר אדם שנתבע, נתבעים, שלא חייבים שבועה שיהיה פה תנת ודאי, אלא משום דמורו בה היתרה. האנשים מורים לעצמם היתר בדבר, סוברים שכל מה שיתנו מהנכסים מגיע להם, כמה שתרחו ותעסקו בהם, לכן תיתנו חכם שאפילו אם יתבעו תנת שמה, חייבים שבועה כדי שלא יהיו מוכרחים לעשות הכל ביושר. אמר רבי יוסף בר מניו, אמר רב נחמן, והוא, הדין הזה שמשבים את הנתבע באופנים אל תנת שמה, זה כשיש טענה ביניים, כשיש טענה ביניהם, בין הנתבע לנושביה, בשיעור שתי כסף. שמה יקבת הצלחה, לפחות שיעור שתי כסף. והנתבע הודה לו במקצת. באופן כזה, כמה שטענות אלה קרובות לטענות שחייבים אליהם שבועת דאורייתא, הוא פטור מהתור רק בגלל שתבוא אותו בשמה ולא בוודאי, תקנו חכמים שישבו באופנים אלה שלמדו במשנה. עומד כמן, כשמואל ותנא רבי חייא לסייעו לרב. אתה אומר ששמואל שאם תבוא בשווי שתי מאות כסף והודה בשווה פרוטה, כמו שראינו בדף למתת, וכפה בשער, הוא כפה בשווה פרוטה והודה בשער, חייב שהוא עמודה מקצה מדאורייתא, אבל רבי חייא לכאורה הביא סיוע לרב. אלא אמה, כפירה תנא כרב. אפשר להגיד שמה שאמר רבי יוסף ברמונים, הכוונה, המנויים כאן במשנה לא חייבים על תנת שמה, שמה עד שתהיה ביניהם כפירת הנתבע מתוך התנא, שתי כסף, בשווי שתי כסף. חוץ מהפרוטה שמודה בו כדעת רב. הגענו לקראת סוף ממחת עמוד ב' ונראה את ההמשך בעזרת השם פעם הבאה. חזק וברוך.